שלום לכולם, איזה כיף שחזרתם. אנחנו בפרק 12 היום, אז בואו נתחיל. בזמן שאני כותב את הפרק, אז אני נמצא במצב נפשי מסוים, וכשאקליט את הפרק אז אולי אני אהיה בהוויה אחרת, אבל אני סתם ארטילאי, אני פשוט לפני יציאה לדייט. אז אם אני אחזור כשאני מאוהב, אולי תשמעו את זה בגוון קול שלי. בכל מקרה אני אדכן אם זה יתפתח לאנשהו. אבל כן רציתי לדבר איתכם על הרעיון של מציאת בת זוג, או בן זוג. תראו, למצוא בת זוג זו עבודה. במיוחד כשאני מחפש מישהי בסטטוס דומה לשלי. אני נקלעתי לאזור וקום כזה מבחינת היצע וביקוש. כי אני יחסית צעיר בשביל הסטטוס גרוש פלוס ילד. אתם מבינים, אני בן 35. ורוב הנשים שמפרקות משפחה נמצאות בסביבות ה-38 ומעלה, 38-42. אני לא עשיתי מחקר אמפירי דרך אגב. אני סתם זורק מספרים על סמך האינטואיציה של החוויה האישית שלי. בכל מקרה, מה שקורה, רוב הפעמים אני צריך להתגמש בין למצוא מישהי שיש לה כבר ילד, אבל מבוגרת ממני, או למצוא מישהי שהיא קרובה לגילי, או אפילו פחות מגילי, אבל לחוצת ילדים. וזה לא שאני נגד לעשות ילדים שוב, יום אחד. פשוט זה רחוק ממני כרגע, ואני לא רוצה להרגיש שכשעשה את זה, זה יהיה מתוך המקום של לרצות או לוותר. כי כמו שאתם יודעים, להביא ילד זה אולי אחד הדברים היחידים בעולם שהם בלתי הפיכים. כשאני מתבונן לאחור על ההחלטות שעשיתי, אני קצת מתבייש בזה שגרושתי היא האדם שאני מבין שהיא היום. אני אומר לעצמי, פאק, הייתי עד כדי כך עיוור, או שהמסכה שהיא שמה הייתה כזאת טובה? אולי זה שילוב של שני הדברים. אבל אני בטוח שגם אם הייתה לי אינטואיציה יותר טובה קצת, עדיין הייתי רחוק מלדמיין אפילו את זה שהיא תתגלה כאימא כזאת גרועה, וזה בלשון המעטה. כל פעם שאני אומר את זה, אני מרגיש שהבדיחה היא קצת עליי. תגידו, כמה פעמים שמעתם אנשים שאומרים את המשפט נמאס לי מהטינדר ומכל האפליקציות השייכות לאותה תת משפחה, אבל עדיין ממשיכים? אז אני אחד מאלו שאומרים את זה וממשיכים. כן, זה פשוט כל כך נוח. זה האמת. אני אמנם חושב שהשיטה הזאת היא עושה כאלו נזקים לחברה, אני באמת נגדה. אבל אני עדיין שם, למרות שאני כן מנסה אפיקים אחרים, שהם דורשים יותר זמן ומאמץ. ודווקא עכשיו כשגייסתי את עצמי לדבר הזה, ואפילו נרשמתי לאיזה משרד שידוכים בתשלום, דווקא עכשיו אני מקבל, יחסית לעצמי, מלא מאצ'ים מאפליקציות. אתם חושבים שזה צירוף מקרים או שהאלגוריתם עוקב אחריי? אני חושב שאם אני אבחר באופציה ב' זה יהיה קצת פרנואידי מדי. אבל זה לא בלתי מתקבל על הדעת מצד שני. הרי ברור שיש מעקב קפיטליסטי. אבל זה העידן שאנחנו חיים בו. אתם יודעים, צריך להמציא הגדרה חדשה לתקופה הזאת. הרי הפוסט-מודרניזם כבר עתיק. ואפילו פוסט-פוסט-מודרניזם תופס חצי כוח. כי הקדמה הטכנולוגית היא לא מתקדמת בצורה ליניארית, אתם מבינים? היא מתקדמת בצורה אקספוננציאלית, וכל השינויים האלו קורים בקצב שקשה אפילו לתפוס שהם מתרחשים. אחד הנזקים שנגזרים מכך הוא השינוי על כל עולם ההיכרויות, שנעשה ממוסך ומפולטר. אחת הבעיות היא שזה מגדיל את הפער בקרב הגברים בין אלו האטרקטיביים שנעשים עם הזמן למיעוט לבין אלו הלא אטרקטיביים. וכל אלו ששייכים למעמד הביניים הם לאט לאט הופכים להיות ברשימת הלא אטרקטיביים. כי מה שקורה בקרב אנשים זה תהליך קצת הפוך. אין הרבה יותר מחוזרות. אין אפילו מחוזרות ברמה תורדנית. שלא פלא שגוסטינג זה הפך להיות מנהג שגור. קשה להאשים אותם. והפער אצל שני המינים, וגם בינם לתוך עצמם, גורם לאיזושהי תלות בהכרה כוזבת של לייקים, שרק מגדילים את הבדידות והניכור והתלות, וזה אולי מאוד עובד טוב עבור התאגידים ומאוד רווחי עבורם, אבל במובנים אנושיים, אין ספק שזו הונאה. אני דרך אגב לא שייך לרשימת האטרקטיביים. זה לא שאני נואש מצד שני, אני כן משיג דייטים, אבל אני מודע לקושי. מה שזה יוצר זה שבעידן שלנו, הרבה פחות צעירים עושים סקס, וזה כן נתון שנמדד אמפירית. יותר אנשים מדווחים גם על בדידות. חשבתי לקרוא לתקופה הזאת עידן המובייליזם. מה אתם חושבים? יש לכם רעיון? אבל תדעו שאם זה יתפוס מובייליזם, אז אני מצהיר שאני טבעתי את המושג. קניין רוחני שלי. אבל מה שרציתי לומר זה שלפעמים אני מדוכדך, כי אני מרגיש שאנחנו חיים בדיסטופיה. אולי מה שמקשה על הדור שלי, דור ה-Y, זה העובדה שהוא יושב על איזשהו תפר. אנחנו שייכים גם למה שהיה לפני עידן האינטרנט, וגם למה שיהיה בעתיד. אנחנו חווים את כל המעבר הזה. אבל הידיעה שהיה פעם משהו אחר, הידיעה שאנחנו לא היינו תלויים כל כך ומחורים כל כך, אולי מדרבנת את החוסר החלטיות והרס העצמי שלנו. כי בניגוד לדור הזד או לדור של הבן שלי, שדרך אגב גיליתי לא מזמן שיש לו שם, הוא נקרא דור האלפא, ואולי יש בזה איזושהי סמליות מטרידה, אבל בניגוד לדורות האלו, שממש גדלים לתוך הדבר הזה שהוא חלק אלמנטרי מהיומיום, אלמנטרי ברמה שכבר נאמר על הסמארטפון, שהיום כבר פרימיטיבי לעומת מה שמתכננים להוציא, אבל נאמר עליו שהוא הרחבה של העצמי, שהוא ממש איבר נוסף של הגוף, וזה לא מופרך. אבל אתם יודעים, אני חושב שיש מה לעשות, למרות זאת, עם הקיום שלנו, במובן של להחזיר את המשמעות שעבדה מהעולם והפכה למילת גנאי. לצערי זה קשה מאוד, ולצערי, רק מעט מאוד אנשים באמת רוצים לעשות את זה. אבל תקשיבו, אל תפרשו אותי, לא נכון. אני לא קורא עכשיו, פועלי העולם יתאחדו, או שאני לא קורא לעשות מהפכה אירואית בסגנון שגברה. הפוך. אני אמר שאנשים שאני מכיר, שהם באמת מורדים במערכת, הם עושים את זה בצורה הרבה פחות סקסית ממה שאנחנו מדמיינים כשאנחנו חושבים על מרד. הם לא נראים כמו קיאנו ריבס ומעשנים סיגריה ומדברים בקול גברי נמוך ונטול רגש ומכסחים את הרעים. הדבר הזה שאני מדבר עליו מבדיל אותם מלהיות קיימים לעומת באמת לחיות. אתם מבינים? אפשר לחיות את החיים בצורה פסיבית ולא תפקודית. גם אם לכאורה זה נראה כאילו האנשים האלה מאושרים ושהם באמת השיגו כבר הכל. אבל אפשר גם להיות אנשים שמסתפקים במועט, אבל יש להם חופש אמיתי ומשמעות לחיות למענה. אני רוצה להקריא לכם עכשיו עמוד שאני מצטט מתוך האדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל, וזה נכתב מתוך חוויות במחנה הריכוז. אני זוכר שני ניסיונות של התאבדות, שהיו דומים דמיון רב זה לזה. שני האנשים דיברו לפני כן על כוונתם לשלוח יד בנפשם. שניהם נזקקו לנימוק הטיפוסי. לא היה להם לקוות עוד למאומה מן החיים. בשני המקרים היה עלינו להוכיח להם כי עוד שרדה תקווה, תקווה לעתיד, ואכן הוכחנו לדעת כי בשביל האחד היה זה בנו האהוב, שחיכה לו בארץ זרה. בשביל האחר התגלמה תקווה בעצם ולא באדם. אותו איש היה מדען וכתב שורה של ספרים שטעונים היו השלמה. שום אדם אחר לא יכול לעשות את עבודתו, כשם ששום אדם אחר לא יכול לתפוס את מקום האב באהבת הבן. איחוד זה, המציין כל פרט ונותן משמעות להווייתו, משפיע השפעתו על העבודה היוצרת, כשם שהוא משפיע על אהבה בין בני אדם. כאשר מתברר חוסר האפשרות למצוא תחליף לאדם, אותה שעה מופיעה אחריותו של אדם להווייתו ולרציפותה בכל גדלותה. אדם המכיר באחריותו לנפש אחרת המצפה לו באהבה, או באחריותו לעבודה שלא נשלמה, לעולם לא יהיה מסוגל להתאבד. הוא יודע את הלמה של קיומו, ויוכל לעמוד כמעט בכל איך. זה סוף הציטוט. תופעה נוספת שכולנו מכירים נקראת פומו. אני עשיתי איזשהו מעבר אחד עכשיו לחזרה לעולם המוביילי שלנו. אז פומו זה ראשי תיבות של Fear of Missing Out. תמיד קורה משהו מעניין יותר במקום אחר. זה סוג של עדכון גרסה לקלישאה הידועה של הדשא של השכן ירוק יותר. רק שפה הדשא שמשווים אותו הוא לא של השכן, אלא משווים באמת לדשא הכי ירוק. הכי ירוק באינסטגרם או בטיק טוק. ויש עוד מלא מדשאות הרבה יותר שוות מהדשא שלכם. הדשא שלכם לעולם לא יגיע לרמה של המדשאות של היפים והנכונים. אולי בעזרת כמה פילטרים יהיה אפשר לזייף משהו שדומה לדשא ירוק. אבל בסופו של יום, אתה ואת, אתם שונאים את הדשא שלכם, שהוא לא כמו הדשא האידיאלי שנראה שיש לכולם חוץ מלכם. רק שכולם מזייפים את זה כמוכם. אז תופעה דומה אך פחות מדוברת היא הפובו. עוד ראשי תיבות. משמעות של ראשי תיבות האלו זה Fear of Better Option. וזה מתקשר חזרה לעולם ההיכרויות באפליקציות. אני שמעתי מידידות שאמרו שמבחינתן טינדר שווה וולט. אתם מבינים? עד כמה שזה אולי נשמע מעורר מחלוקת ואפילו מחפיץ, לא שיש לי בעיה עם החפצה. פשוט זה קצת אירוני שזה מגיע מהמין היפה, אבל הן אמרו אמת חברתית. שלא מדוברת מספיק, אבל היא כל כך נכונה ומשמעותית. והיא מתגלמת בעובדה שהיום, בפועל, בנות פוחדות ממחויבות לא פחות מגברים, בניגוד לסטיגמה. ומה שאני בא להגיד, הוא שלמרות השקרים, הזיוף, הפילטרים, המניפולציות והמסרים החברתיים הסותרים, והעלייה בכמות הבדידות והחרדה והדיכאון, עדיין אי אפשר לקחת מהאדם את חירותו אם הוא מחליט שכך. הקושי הוא שהיום זה הרבה יותר מאתגר עם כל הגירויים והשכות. אז אני שוב אצטט משפט נוסף שגם הוא שייך לפרנקל וגם הוא מתוך האדם מחפש משמעות. והוא אומר כך: זו הפעם הראשונה בחיי ראיתי את האמת כפי ששרו עליה משוררים קורבים. כפי שתיארוה כפסגת החוכמה הוגה דעות קורבים. האמת שהאהבה היא המטרה הסופית והנעלה ביותר אשר אליה ישאף האדם. עכשיו אני רוצה להציג בפניכם את ההגדרה שלי לאהבה ושל להיות מאוהב, כי זה לא אותו דבר בעיניי. להיות מאוהב לצורך העניין זה שאני עכשיו יוצא לדייט וזה יתקדם טוב, ואז זה עושה אידיאליזציה בראש שלי לבחורה, כמו שאני עושה הרבה פעמים, שאני נוטה לעשות, ואז מהבוקר שלמחרת, האישונים שלי הפכו ללבבות, ואני אמשיך לחשוב עליה כל הזמן. הבנתם. יש אנשים שיגדירו את זה כהידלקות. ואני חושב שאני עושה את הפער הזה, בגלל שלאהוב זה דבר אחר בעיניי. האהבה שאני מדבר עליה היא משהו הרבה יותר מורכב ועמוק. וזה לא תלוי באידיאל חיצוני. אמנם זה כן תלוי בחברה, שהיא חיצונית, כי אהבה ללא תלות בחברה זו אשליה. אבל זה נובע מבפנים. אתם מבינים, השפע שמוכרים לנו, או במילים אחרות, האיך, זה יהפוך בסופו של דבר לפסולת וריקבון, וגם אנחנו. אבל הלמה? הוא זה שמבדיל האם את הזמן המוגבל שיש לנו פה אנחנו נעביר באופן פסיבי, או שנכיר בכך שהמאבק שלנו שווה משהו. העניין הוא שההתגלמות של הדבר הזה היא אולי סמויה מהעין, אבל ההבדל בין שתי האפשרויות האלו הוא פחות או יותר הכל. אני נשמע נורא פומפוזי ורציני, אבל זה לא יופיע בפומפוזיות. אני אתן לכם דוגמה. כשאני מבקש עזרה מאמא שלי, היא תמיד אומרת, למה אני צריכה לעזור לך? אתה לא יכול לבד? או שהיא אומרת, אם אתה רוצה שיעזור לך, אז אני מצפה ממך לתמורה. אתם מבינים? היא שואלת למה, כי אין לה את הלמה. עצוב לי להגיד את זה, אבל היא ויתרה על החיים שלה במובן מסוים. אולי זה תיאור קצת נוקשה מדי, כי היא לא ויתרה עליהם באופן מוחלט. היא עדיין פה. אבל השאלה שהיא באמת צריכה לשאול, זה לא למה. זה למה לא. אתם מבינים, אם היא הייתה מסתפקת בכך שיש ערך לזה שהיא פשוט יכולה לשפר את מצבו של האדם האהוב עליה, ולאדם השני האהוב עליה, היא הייתה הרבה יותר שמחה. אבל ההוויה שלה שבויה ברקנות הקיומית והנוחה והמשעממת של חייה. נורא נוח להיות קלו. ואני לא סרקסטי כשאני אומר את זה. דרך אגב, אמא שלי אמרה שהיא מפסיקה להאזין לפודקאסט שלי, שהספיק לה מה שהיא שמעה בפרק 6. אז עכשיו אני יכול לטנף עליה חופשי. כמובן שכשאני אומר את המילה לטנף, אני כן סרקסטי. אני פשוט מתאר את מה שאני חווה. אולי הייתה לי תקווה באיזשהו מקום, שכשהיא תשמע את מה שאני חושב דרך הפודקאסט, כאשר אני יודע שהיא יכולה רק להאזין מבלי להגיב, וכשאני שוקל את מילותיי כך שאתנסח בצורה עניינית וכנה ובהירה, אולי אצליח לגעת בה ולשנות משהו. ואולי יום אחד זה יקרה, כי זה אף פעם לא מאוחר. אבל מה שבטוח, זה שאם זה יקרה, בין אם זה בהשראת הפודקאסט ובין אם לא, זה יהיה בזכותה, בזכות שהיא תיקח החלטה, בצורה מודעת ואחראית, שמגיע לה לחיות. חברים, תודה רבה שהזנתם, אני ממש ממש מודה לכם, ונתראה בפרק הבא. Spinning gently out of time.
world spinning gently out of time.